שלום וברכה. אנחנו בספר דרך השם לרמח"ל, עמוד 91 במהדורת פלדהיים. סיימנו את פסקה ה' והגענו אל פסקה ו', אבל כפי עדותו של דניאל לוי, אני צריך להסביר את המושגים נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, ולכן נתנדב לעשות זאת, כפי יכולתנו הדלה. יש חלוקה בנפש של האדם לשני חלקים הנקראים נפש, רוח ונשמה, זה אחד, וחיה ויחידה, זה שני. כלומר, אתם תמצאו הרבה פעמים גם בספרות או בתפילות העוסקות בדברים כאלה, עוסקים בדברים האלה, שמדברים על שלושה מישורים בלבד, נפש, רוח ונשמה, ולפעמים מדברים גם על חיה ויחידה. אין כאילו שמדובר פה בשני תחומים שונים, ולכן כך ראוי גם שאנחנו נעשה בהסבר. קודם כל, לגבי נפש, רוח ונשמה. ההסבר המצוי והפופולרי, אבל לא הסברנו בכלל מה זה נפש, רוח ונשמה. מה זה נפרט? אבל אני הסברתי, לא? על פי הנפש החיים, נכון? נו, היא אומרת שכן הסברתי. טוב, בסדר, נסביר בקצרה ואולי נוסיף. ההסבר המצוי הוא עשה הסבר שנמצא בספר נפש החיים לרבנו חיים מוולוז'ין, שמסביר שהדבר דומה לייצור כלי זכוכית על פי הגמרא במסכת סנהדרין, שרוצה להסביר מה זה תחיית המתים, ועושה בשביל זה קל וחומר. הגמרא אומרת, קל וחומר מכלי זכוכית. ומה כלי זכוכית? שהמלן ברוח בשר ודם. נשברו, יש להם תקנה. כן, מה התקנה לכלי זכוכית? להתיך מחדש, ואפשר לעשות עוד פעם. בשר ודם עצמם, שבעמל רוחו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה שאם נשברו יש להם תקנה, מכאן תשובה לא אומרים מתחיית המתים, מן התורה.
זה ההוכחה?
זה ההוכחה שעומד בגמרא במסכת סנהדרין. כלומר, אם בשר ודם הוא מצליח לעשות כלי, ושל הכלי הזה יש תקנה אם הוא נשבר, אז קל וחומר שהבשר ודם עצמו, שהקדוש ברוך הוא זה שיצר אותו, אם הוא נשבר יש לו תקנה, ואפשר אם כן להחיות את המתים. זה שתחיית המתים זה דומה להתכה של שברי זכוכית, שעושים אותה מחדש, כן.
זה הנמחה של תירוץ לתת לקודש ברוך הוא. הוא יכול לעשות את זה, למה להשוות בכלל?
למה לא להשוות? הסבר שלך.
מיצירה על ידי בני אדם, הבן אדם, ופה זה ייצור של השם, אתה לא קודם כל לא צריך להשוות בכלל. שלא יכול לכלול את הכל, אז לא צריך בכלל שום דבר.
מסתובב, הוא יכול לקרוא את הכל.
בגלל שזה פה קיים, אז גם ודאי הלכת כמה וכמה.
לא, זה יקרה קל וחומר. אם מצאת את זה בנברא, קל וחומר שהבורא יכול לעשות את זה, מה הבעיה? כן? ברור.
אבל
מסוכית,
כאילו,
אני חושב שקודם
זה היה בבקבוק,
ואחר
כך זה היה בבקבוק, זגג עשה מזה שמשה, כן?
נכון, אפשר לעשות את זה גם בבקבוק. אבל אפשר גם לחזור ולעשות את זה בבקבוק. זאת אומרת, בקבוק שנשבר, אני יכול להתיך אותו, ושוב לעשות אותו בקבוק, אם אני רוצה. אין בעיה. זאת אומרת, יש איזה דימוי, אם כן, בין נפיחת נשמה באדם ליצור כלי זכוכית. אז מה ההבדל, מה הדמיון, אתה נכון, בשני הדברים? אז מסביר רבי חיים מוולוז'ין שהמשל הוא מדויק, שהרי האומן שעושה כלי זכוכית, הוא עושה את זה על ידי האוויר והחול הלוהט. האוויר נמצא בהתחלה בתוך הריאות של המנפח, של הממזג זה נקרא. כן? זה נמצא בריאות ונמצא בתוך הלחיים שלו. כן? זה, כל זה, האוויר הוא חלק מנשימתו של האומן. אחר כך, האוויר הזה עובר דרך שפופרת. שנוגעת מצד אחד בפה של האומן, ומצד שני בגוש שאני רוצה להפוך אותו לכלי. ואז האוויר כבר לא נמצא אצל האומן, אבל הוא גם לא נמצא בתוך הכלי. הוא בשלב אמצעי. ואין לו יציבות מצד עצמו. זה משהו שבתנועה. זה כמו רוח כזאת. אחר כך, האוויר הזה מגיע אל הגוש של הזכוכית, נותן לו צורה, והצורה הזאת היא צורתו הסופית. זה נקרא שהוא מתנפש. אם כן, האוויר עבר כאן שלושה שלבים, נשימה, רוח ונפש. זה המקור למושג נפש, רוח ונשמה שבאדם. כשהנשמה זה האדם כפי שהוא כלול בתוך מחשבת הבורא. כמו שהאוויר כלול בנשימה של האומן. כלומר, זה המציאות האידיאלית של האדם, זה הנשמה. לעומת זה הנפש, זה המציאות העובדתית של האדם, זה מה שאני עכשיו. זה הקיומיות שלי, זה מה שאני חווה כעת, זה הנפש. ומה זה הרוח לפי זה? זה היחס בין שניהם, זה כמו האוויר שבתוך השפופרת. שזה היחס ביני לבין הנשמה שלי. כלומר, זה הגעגוע או ההזנה שאני מקבל מן הנשמה שלי. יוצא לפי זה שאני עובד בעיקר על הרוח. אבל לפי זה הסברנו גם את דבריו של הגאון מווילנה בפירושו למשלי, שהסביר שנפש, רוח ונשמה, זה כמו עבר, הווה ועתיד. הכיצד? פשוט מאוד, הנפש זה הנתונים שאיתם אני מגיע לעולם הזה. ברגע שקיבלתי אותם, קיבלתי אותם, אז זה עבר, אין מה לשנות. זה הנתונים שאיתם באתי לפה. זה נפש. הנשמה זה עתיד. אני בכלל לא בסקלה הזאת של הנשמה. זה מה שאני עתיד להיות, זה מה שמאיר את דרכי, אז זה עתיד. אז איפה אני חי? בהווה. ההווה זה הניסיון, המאמץ, לתת יחס בין הנפש לנשמה. זה הרוח. עד כאן דברים שאמרנו פעם שעברה. עכשיו, יוצא לפי זה שיש אדם ששונה מאדם אחר, לפי נקודת האני שלו. וזה דברים שלא אמרנו פעם שעברה. השאלה, איפה האני שלי עומד? כשאתה אומר אני, למה אתה מתכוון? יש אדם שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון לבטן שלו. כי הוא מכונה של אכילה. כן? הוא מגיע לאיזשהו מקום, ומתי אוכלים? או מה אוכלים? או תמיד במילואים, כשהמפקד אומר ככה וככה, יש שאלות, תמיד יש אחד חכם שאומר, מתי האוכל? כן? מה אתה אומר? כן.
נר נשמה.
נר נשמה.
נפש, רוח ונשמה.
יפה, זה בדיוק אותו דבר. כלומר, הנפש והרוח הם נר, והנשמה זה מה שבא מלמעלה. כן? או נר השם, נשמת אדם. אז נפש ורוח זה נר, והשם נותן את הנשמה לאדם. כן, זה ממש אותו דבר. כן? עכשיו, יוצא לפי זה, שיש אדם שכשהוא אומר אני, הוא מתכוון לחלקים הנמוכים של האישיות שלו, של הגוף שלו, של... יש אדם שהאני שלו נטוע במקום אחר. זה קצת כמו שלמדנו בעיניי לגבי הקדוש. שאדם הקדוש, נקודת ההכרה שלו היא טובת הכלל, ואדם שאינו קדוש, נקודת ההכרה שלו זה טובת עצמו. לפי העיקרון שכשאני לעצמי, מה אני? ו... יוצא לפי זה שאפשר גם אולי להסביר את זה כך. יש אדם שהוא חי, חווה את חיי הנפש שלו, ויש אדם שחי את חיי הרוח שלו, ויש אדם שחי את חיי הנשמה שלו. כלומר, יש אדם שכאשר הוא אומר אני, הוא כבר לא מתכוון לנפש. הוא מתכוון לנשמה. יש אדם שמתכוון לכולם. מה אתה אומר? מה, איך? איך הוא מתכוון לנשמה? מה? כי הוא כבר גילה. הוא כבר גילה. זאת אומרת, מאחר והוא גילה, אז הוא כבר מדרגת חיים כזאת שהוא הנשמה שלו. עכשיו, כדי להסביר את זה, אני חושב שקצת דברנו פעם על השמות הכפולים בתנך, נכון? יש אנשים שהתורה נותנת להם שם כפול. והם ארבעה אנשים. שם? אברהם, יעקב, משה ושמואל. מה זה שם כפול?
מה
יתרו? זה לא שם כפול, זה שבעה שמות, משהו אחר. אני אסביר מה זה שם כפול. שם כפול זה שם שחוזר על עצמו. למשל, אברהם אבינו, בחיים שלו היו לו שלוש שמות. בהתחלה קראו לו אברהם. אחר כך קראו לו אברהם, ובסוף קראו לו אברהם אברהם. נכון? נכון? ויאמר אברהם אברהם, ויאמר הנני. כלומר, השם הזה הוא שם כפול. כמו כן, ויבוא אלוהים אל ישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב. ויאמר משה משה. ויאמר שמואל שמואל. כלומר, מצאנו ארבע אנשים שהכתוב מספר לנו שהשם שלהם נכפל. מהי המשמעות של הדבר הזה? שהוא מסביר בעל נפש החיים, שזה אדם שיש התאמה מוחלטת אצלו בין חיי הנפש לבין חיי הנשמה. משה, משה. משה הנפש, משה הנשמה, זה אותו אחד. משה, משה. אז במובן הזה אפשר לומר, משה רבנו חי את הנשמה שלו בעולם הזה.
תמוה, כי האדם הכי שהייתי חושב שעמוד בהגדרה הזו זה יצחק.
יפה, שאלה נפלאה. למה לא כתוב יצחק יצחק?
הוא הכי הכי שכתוב שחי את כל ה...
נכון, הוא הכי הכי, הוא עולה תמימה. אז למה לא כתוב יצחק יצחק?
יצחק הזה מספיק.
כי היה לו רק נשמה. סתם אדם שיש לו שם אחד, יש לו רק נפש. אבל יצחק היה לו רק נשמה, נפש לא היה לו כבר. לכן, לא, אי אפשר לכתוב יצחק יצחק. היה לה רק יצחק.
דווקא למדנו שהוא אהב מאוד לאכול, תאמין.
נכון, אבל לא בגלל הנפש שלו, אלא מצד הנשמה שלו. לכן הוא אומר, תעשה שזה יהיה טעים, בעבור תברכני נפשך, תברכה נפשי. זאת אומרת, כי אצלי זה, כל הדברים האלה הם, הם נשמתיים. כן.
כדי להבין איפה עובר הגבולות. מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה רוח?
כולם עושים קצת רוח. כן. כן, שמה, כן. למשל, לגבי יהושע בן נון, כתוב, קח את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. כן, אז מה זה בו? במה? בנפש שלו. כן? אבל יש, הייתה השפעה גדולה של הרוח בנפשו. הוא היה קרוב להזדהות עם רוחו. הנפש מאוחדת עם הגוף. היא לא הגוף, אבל היא מאוחדת איתו.
כן, אבל ברגע שאתה עובר למחשבות, אז אתה עובר לרוח?
לא, לא. אתה עדיין בנפש. אלא אתה ברוח דנפש.
זאת אומרת, חלק.
זה כמו שמשל השכל של האדם. יש מחשבות מופשטות. כל זה בנפש עדיין. אלא זה החלק העילאי של הנפש. זה יכול להיות נשמה דנפש.
אתם לא מופרדים בקו ברור, אלא יש מעין חפיפה ביניהם.
רק בהתנוצצויות עליונות. כלומר, יש בתוך הנפש התנוצצות של הרוח.
בן אדם, איפה בן אדם עוזב את הנפש ועובר לרוח?
מה הסיטואציה? זה אנשים מיוחדים מאוד. זאת אומרת, שהוא חדל מלהיות, כלומר, מבני העולם הזה מבחינה מסוימת. בני העולם הזה יש להם כל מיני דאגות, מה יהיה איתי, מה זה. למשל, גם כמו סוקרטס. כן? סוקרטס, בספר פיידון. אומרים לו, את יודע, אתה... לבריא. אומרים, אתה הולך למות, ומה אתה אומר? אז אומר, אז מה אתם רוצים ממני? אז רואה, תראה את אשתך ואת הילדים קודם. טוב, בסדר, צריך לצאת ידי חובת הדרך ארץ. אז מביאים לו את האישה ואת הילדים, הם מתחילים לבכות. אומר, אז בבקשה, תוציאו אותם מפה, זה ממש מפריע לי, לא יכול לעשות בפילוסופיה, כשאנשים מתייפרים שם, מוציאים אותם. ואז הוא נותן איזה נאום שלם על הישארות הנפש ועל תורת האידאות. ואז מגיע השומר של בית הסוהר, אומר לו, נהיגי, אז מה, אתה צריך לשתות את הרעל? אז התלמידים שלו מתחילים לבכות. אז מראה, אני ביקשתי שיוציאו את המשפחה, כי אני לא רוצה סצנות כאלה. סטמר, טוב, אז הם מתאבקים וזה, ואז שואלים אותו, אבל אתה לא חושש מהמוות? הוא אומר, תשמעו, מה יש לחשוש? הרי סך הכל הגוף הוא רק מחלי, מבקשון כלא, את הנשמה. ולאן אני הולך? אני הולך כנראה אל השאול. בשאול יש שם האל הדס, שהוא אל השאול. הוא מן הסתם מישהו שמאוד מעניין לדבר איתו, מן הסתם פילוסוף גדול. אז למה שאני לא ארצה לפגוש אותו? כן? אז שאלו אותו, ומה אתה רוצה שנעשה ממך אחרי מותך? אז הוא אמר, תדאגו שאני לא אחמוק מכם. כי כשאני אמות, אני כבר לא אהיה פה. אבל מה עם הגוף? זה תעשו מזה מה שאתם רוצים. כן? זה אדם שבאמת חי במדרגת הרוח.
עכשיו, מה זה למשל
שבמדרגת
קבלת שמות זה קבלת שבת שבבואי בשלום מקבל מקבל נפש ואחרי זה מבאר פה רוח
כן, כן. לא, לא, זה נמצא בנו. כלומר, בתוך המדרגות העליונות של הנפש שלנו, יש שם גם כן תוספת נשמה ותוספת רוח. וככל ש... אגב, הוא קצת דיבר על זה, אני חושב, לפני כן. הוא הסביר קצת על מה זה... כלומר, יש דברים שמתרחשים בעולמות מאוד עליונים, ויש להם השפעה בלתי מורגשת לגמרי אצלך, אבל מושפע קצת.
כלומר,
נכון, ואז לכן יש לך יותר כוח לאכול בשבת. זה דיברנו על זה, כן? נכון. אף על פי שהנשמה יתרה היא לא במדרגה שאני מכיר בה, כי אני בקושי יודע מה זה הנפש שלי, אז כמה חושב אני לא יודע מה זה רוח ונשמה. אבל זה נמצא שם, זה פועל. משהו. כן? עכשיו, משה רבנו, הוא חי בכלל במדרגת הנצח. כן? משה הוא מידת הנצח בקבלה. ולכן, אפילו חיי רוח אין לו. הוא חי חיי נשמה. כלומר, הוא לא בעולם הזה בכלל. לכן אומר הרמב״ם שמשה לא מת. אף על פי שכתוב וימות משה, אבל אצלו שום דבר לא הפסיק, לא חדל מלהיות, הוא ממשיך את אותה עבודה שהייתה לו מקודם. אז הוא בנשם. זה גם הסיבה שלו נכנס לארץ ישראל. כי הוא לא שייך להיסטוריה. כדי להיכנס לארץ ישראל זה לצאת ממצב היסטורי אחד אל מצב היסטורי אחר. אבל משה הוא לא בהיסטוריה, לכן הוא לא נכנס לארץ ישראל.
הנפש קיימת גם כשהאדם מת, כי אנחנו קוראים על הנפש נמצאת על הקבר במשך שנה.
אז השאלה איפה הנפש? אז זה המושג של הישארות הנפש, זה האתגר, שהנפש לא תובד. שהנפש לא תובד. כן? כי למשל במיסטיקות המזרחיות מדברים על זה שיש הישארות של האדם, אבל במקום זה, זה בעצם הישארות הרוח, לא הישארות הנפש. כלומר, הבודיסט למשל, או כל מיסטיקאי מזרחי, חושב שחלקי נפשו הולכים ונפרדים מחדש של יסודותיה. ואז יוצא לפי זה שהאני בטל. מה שנותן את היסוד לטיבטים לומר שהאני הוא אשליה. מה שאין כן, בפי תורת משה, שיש מה שנקרא חלוקה דרבנן. מה זה חלוקה דרבנן? שהנפש לובשת איזשהו חלוק. מה פירוש המילה חלוק? מה שמחלק. זה מחלק אותי ממישהו אחר. זאת אומרת, האני שלי, אף על פי שהוא מתכלל בכלל יותר גדול, עדיין נקודת אני מסוימת יש בו, שנשארת. עכשיו, זה האתגר של הישארות הנפש, שהנפש לא טובה, כי הנפש היא זו שעלולה ללכת לאיבוד. וזה מה שאמרה אביגיל לדוד, והייתה נפש אדוני, צרורה בצרור החיים את השם אלוהיך. מה זה צרורה? מסביר בעל נפש החיים. שהחלק העליון של הנפש מתלכד עם החלק התחתון של הרוח. והחלק העליון של הרוח מתלכד עם החלק התחתון של הנשמה. ואז יוצא שיש גם הישארות הנפש בכוח חיי הנשמה שאליה היא מתחברת. זה המשמעות שהנפש נשארת. מובן? שהיא צרורה בצרור החיים את השם אלוהיך, עד שזה מגיע לחיה ויחידה. כן, מה אתה אומר?
אבל אצל גוי זה אותו מבנה כמו אצל יהודים?
כן.
הרב, אז מה בכל זאת נשאר?
רק מה שאלה נשמעת הכלל או שזה גם...
יש גם נשמעת הכלל אצל הגוי. מה שאלה נשמעת הכלל אצל הגוי. אלא יש הבדל. היחס בין הנפש של הפרט לבין נשמת הכלל אצל הגויים הוא יחס שונה מאשר בישראל. ובזה התבלבלו הרבה אנשים שלמדו אורות בשטחיות. לפי הרב קוק, בכלל שלפי היהדות, היחס בין הנפש לבין הנשמה, לא קודם כל, בכלל, מה זה הנשמה? הנשמה זה שייך לכלל. עכשיו, אצל היהודי, הקשר בין הפרטיות שלו, כלומר עדיין הוא נפשו, לבין הכלל שלו הוא שייך, הוא קשר מהותי. זאת אומרת, אני גם כיחיד יונק את חיי היחידיים מנשמת הכלל. מה שאין כן בתור גוי, אני יכול להפריד את זה מזה. כלומר, אני יכול להוציא אל הפועל את הצלם אלוהים שבי, בלי קשר לנשמה הכללית שאליה אני שייך. כלומר, אני יכול גם להתנתק ממנה. ואולי אפילו עדיף. למשל, גרמני שרוצה להיות אדם במובן האמיתי, צריך לחדול להיות גרמני. כדי לגלות צלם אלוהים שבו, הוא צריך לנתק את הנפש שלו מהנשמה הזאת, ולהתחבר ישירות אל האלוהות. מה שאין כן בישראל, אם אני רוצה לפרנס את היחידיות שלי, אני צריך להתקשר לכלל ישראל. אתם יודעים את ההבדל?
מה נשאר?
מה?
נפש נשארת?
זה תלוי, יש מה שקרת. יש גם אפשרות של החרטה של הנפש. אז זה אומר כתוב, ונחרטו הנפשות העושות. כן? לא כתוב ונחרטו הרוחות והנשמות, אלא ונחרטו הנפשות. וזה ההבדל המהותי שיש בין קראת לפי המקובלים וקראת לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ם, כשהתורה אומרת יקראת יקראת הנפש ההיא, הכוונה שאינה הישארות בכלל. אצל המקובלים הם אומרים, מה זה הנפש נחרטת? היא נחרטת מן הרוח והנשמה. לכן אפשר לחבר אותה בחזרה, או להצמיח אותה מחדש. מובן?
שיש רציפות של אני, בכל זאת, למרות שנפש נחרטה, אבל יש רציפות מגלגול לגלגול.
אפשר, לכן צד הגלגול וכו'. זאת אומרת, חיוב קראת לפי המקובלים, זה יכול להביא גלגול. לפי הרמב״ם חיוב קראת, מה אתה עושה צחוק? כן, מה זה אבדון? כן, מה אתה אומר? נכון.
אבל לבעל נפש כן.
יפה.
קוראים חולה נפש או דברים...
נכון, יכול, יכול להיות גלגול בנפש וברוח, בנשמה לא יכולה להיות. או בחלק התחתי של הנשמה, יכול להיות.
אז מה קם בתחיית המתים?
מה קם בתחיית המתים? האדם.
שזה?
אוה, זה העבודה גדולה להבין מה זה בתחיית המתים. כי האופן שבו היחידיות נחוות בתחיית המתים זה אופן שונה מאשר בעולמנו אנו. ברור? תראה לצריך שכל אחת מהאצבעות שלך חושבת שהיא אישיות בפני עצמה. ויום אחד פתאום שמים לב שהם חלק מאותו יד. כן? זה האופן שבו חיים בתחיית המתים. כאילו האדם, דנו אדם הראשון, שכולל את כל הנשמות, הוא קם לתחייה, וכל אחד מוצא את מקומו בו. אז זה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא יראה את, לאדם הראשון את כל הדורות, עד העקב. זה עקב. עקב של מי? אבל העקב של מי? שלו. כלומר, כל הדורות הם חלקים שונים של הגוף של אדם הראשון. אז הדורות הראשונים היו שערות הראש. היו דורות מצח, ודורות גבות, ודורות... זה היה שמדרגיה בסוף, לדור עקבתא דמשיך. מה הכיף? כן. אותו דבר. עכשיו, כן.
של
עוד לא הסברתי את החיה ויחידה, כן?
יש שם באחד הבתים בסוף, אשר נפשו חייה, הוא
יזכה לאור
בוקר.
לא, הנוסח המקורי זה אחר.
יש חיובים ויש לילים.
כן.
לא חייה, הוא...
איך יזכה לאור בוקר? כן.
אבל הם שפכו את זה כדי להגיד זה חיובי.
כן.
מה זה נקרא נפשו חייה?
בחוכמה, על ידי חוכמה.
זאת אומרת שעוסק בעצם בתורה?
כן. או בחוכמה.
כן. מה זה רגע או בחוכמה? כמו סוקרטס?
כן, כלומר השאלה היא, טוב, פה אתה נכנס בו לשאלה גדולה. זה בעצם המשפט הזה, ואשר נפשו לא חייה, איך יזכה לאור בוקר, זה מושפע מהפילוסופיה האריסטוטלית. כן? וצריך להבין מה היסוד של הישארות הנפש. כלומר, היו בין תלמידי אריסטו עצמם מחלוקות בדבר הזה. האם הנפש מצד עצמה היא ניצוץ אלוהי, ויש לה הישארות גם בלי כל מאמץ, או ש... אלמלא ההתאמצות, אין פה אלא הכנה לקבלת המושכלות, ולו יתקבלו המושכלות, יש אבדון. זה המחלוקת. מחלוקת בין הרם... מה?
מי היום החבר שלך?
עודה לאל? אני לא זוכר. פעם חשבתי שרבי שלמה בן גבירול, אבל זה לא הוא. לא, זה לא הוא. לא זוכר. תשפות. כן, מה אתה אומר?
בעצם שליטה עליו.
לא, אין לנו שליטה על זה.
וגם לנפש, וגם לרוח, וגם לנשמה?
נגיד, אין לנו שליטה בתור בעלי נפש ורוח ונשמה. יש לנו כן שליטה, וכשנאצלה הנשמה שלנו. כלומר, כשאנחנו החלטנו להיות מה שאנו, אז הייתה לנו שליטה. כלומר, כשהחלטנו להיות...
לפני שנולדנו.
עוד לפני שנאצלנו. כן, כשהחלטנו להיות... אז הייתה לנו שליטה, איך להשתלשל בעולם הזה, איך להיות איזה נפש, רוח, נשמה וכו'.
אז, רב, סליחה שאני שואל את זה אולי לא פעם ראשונה ולא פעם עשירית, אבל כל זאת דבר לא מובן. איך נשמה, כלשהי, כן, יכולה להחליט שהיא תיוולד אצל אבא רוצח ואמא זונה ודוד פורץ?
עובדה? מה אני אעשה?
לא, עובדה, אבל...
עובדה? זה עובדה?
איך זה יכול להיות?
יש לה מה לתקן, יש לה מה לעשות, אולי היא חושבת שזה יותר מעניין, או רוצה יותר זכויות, כל מיני דברים. או מפחדת מאחריות, יש כל מיני אופנים. עכשיו, בואו, אני לא יודע, צריך לראות את השיקולים. תראה, יש פה פסיכולוגים שמשתתפים פה בשיעור, והם יסבירו לך למה האדם רוצה דווקא תנאי ג'ורה. יש כל מיני סוגים. עכשיו, בואו, כן. בדיוק.
אם הנפש קשורה לגוף, אז אנחנו יודעים שהיא כן קשורה בתהליכים כאילו שהם כן מוגדרים, שהם
פיזיים ומחשבים.
נכון. אז זה אומר שבעצם הכל טבעי?
לא, זה אומר שכשהנפש בגוף, היא קשורה לגוף.
אז זה אומר שגם בעצם שהנפש כשהיא קשורה לרוח, אז יש ביניהם תהליך טבעי?
נכון. לא, זה לא טבעי. נשמה ורוח זה לא מושגים טבעיים.
למה לא? מה? זה הרי תוצר של מה שקרה בטבע.
לא.
תוצר של מה ש...
לא פתאום. זה רצון מרצון. כלומר, הנשמה היא ביסודה, לא אמרנו ממה היא עשויה בכלל. הנשמה עשויה מרצון. ורצון המשתלשל מרצון. והרצון הזה מתערה בתוך הטבע, בטבע אין רצון, וזה יוצר את הנפש. בסדר? כלומר, האוויר הזה שדיברנו עליו זה הרצון. ורצון זה לא טבע. זה הייתי אומר אפילו, זה אנטיתזה לטבע. כי הטבע הוא פועל באופן דטרמיניסטי. והרצון הוא חופשי. זה שני הפכים בנושא אחד.
כי הוא בתנועה מתמדת?
מה?
כי הוא בתנועה מתמדת?
לא, כי הוא חופשי בהגדרתו. כן, בבקשה. עוד לא הגענו לחיה ויחידה.
איך נכנס כאן מסתדת
תיקון? תיקון? תיקון זה ייעוד. לכל אדם יש ייעוד בעולם הזה. בשביל מה באתי לפה? יש לי מה לעשות. זה כל אחד ואחד לפי כל אחד ואחד לפי מדרגתו ועניינו. יש אדם שבא לתקן את זה, יש אדם שבא לתקן את זה, יש אנחנו מאוד מורכבים, כלומר. כן, אני זוכר. כן, בעוד שהדמויות של התנ"ך היו דמויות פשוטות. כלומר, אם את קוראת בתנ"ך, את רואה כל אחד שמה הוא מלא במידה אחת. ומדרגתו היא ברורה, אם הוא עילאי, שפל, משהו באמצע. מה שאין כן, ככל שהדורות מתקדמים, האישויות יותר מורכבות. יכולה באותה אישיות להיות נוכחות של אילאיות אצילית, יחד עם שפלות שאין כמוה. כן? כלומר, אנחנו מורכבים, כי אנחנו עשויים כמו פאזל של חלקיקי נשמות וחלקיקי נפשות ורוחות מכל מיני עולמות ביחד, ולפעמים באותה אישיות אנחנו רואים מתחים גדולים מאוד. כן? זה מובן?
זה לא רצית אחד.
לפי זה...
אדם אחד עם רצית אחד?
לא, 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 בכלל לא. בכלל לא. אני רוצה לספר לך סיפור שקרה פעם בבגדד, שהיה אחד, צדיק אחד שנגלה לו בחלום שהוא גלגול של האחאב. זה עשה לו רע, כי האחאב היה מלך רע. הלך על איזה רב מקובל, אמר לו, מה זה, אני אחאב? אמר לו הרב, א', זה רק חלום, אז מי אומר שזה אמת? ב', גם אם זה אמת... אולי יש רק חלק קטן של הנפש שלך שמשתלשלת מאחאב. ואתה סך הכל עשוי מהרבה צדיקים ועצומים. חוץ מזה, גם באחאב היו דברים טובים. אולי זה החלק הטוב שלו שבא אליך. קיצור, זה שם הרגיע אותו. כן.
אני רוצה להבין, אז מה זה משנה לי בעצם? מעבר ללימוד היפה שיש בזה, או שזה גם האמת, בשביל מה אני צריך לדעת את זה? מה
ההשלכות
של הידיעה של
ההשתלשלות
הזאת על ה...
כדי שתבין איך העולם עובד. ככל שאדם יודע יותר טוב את המפה של העולם שבו הוא חי, אז הוא מבין את עצמו יותר טוב.
כן, אבל כל...
גם הקושיות
נעלמות. בתחום פעולה של הנפש. כמעט.
בעולם הזה אתה פועל בנפש, so what. אבל זה בדיוק מה שלא פייר פה. כלומר, אני חי בעולם הזה, נגיד שאני צדיק, אז הערכים שלי הם ערכים של מוסר. ואיך אני חי בעולם הזה? על פי הגורל. זה פייר? אם אני לא מבין שאני חלק משלשלת גדולה, אז אני לא מבין את המשמעות של הקיום שלי פה. זה נראה אבסורד. ואז אני מגיע לפילוסופיה של אלבר קאמי. אלבר קאמי. אני אקרא בעברית קאמי. יש אלוהים להגיד אי. מה? הדבר. האדם המורד. המיתוס סיזיפוס.
אני לא הבנתי את זה.
מה? אם אני...
אני מתנחם בזה
תראה, יכול, יש אדם, אני אקרא משהו, יש אדם שיש לו צרה. עכשיו, יש שלוש אפשרויות, כשאדם נתון בצרה. או שהוא יודע למה הוא בצרה, אבל זה, הצרה היא לא כך צרה, הוא מבין, זה טוב. כן, זה כמו שאחד, נגיד, יש לו איזה מוגלה, זה לא חצים, זה כואב, אבל הוא מבין שזה כדי להוציא את המוגלה, אז הוא מבסוט. יש אדם שיש לו צרה, והוא לא יודע אם בכלל יש לזה משמעות. אז זה נורא והיום, זה גהינם. ויש אדם שיש לו צרה, והוא יודע שיש לזה משמעות, רק הוא לא יודע מה היא. אז זה באמצע בין שניהם. אז זה בדיוק מה שזה עושה, הידיעות האלה. הידיעות האלה מוציא אותנו מהמצב השלישי למצב השני. הידיעות על מבנה הנפש, נפש רוח ונשמה. לא ידיעות, אלא ידיעות. כן? כן, אם כי אצלנו הידיעות שלנו כל כך קטנות, שזה קרוב להיות ידיעות. אבל זה לא אותו דבר, כן? זה כותבים זה אחרת. בסדר? עד כאן מובן מה שאני אומר? טוב. עכשיו, מה לגבי חיה ויחידה? הרי הבטחנו גם לדבר על זה, נכון? יש לנו זמן? מה, יש זמן? לא, צריך ללמוד גם אורות. חיה ויחידה. זה אתכם שאלה פשוטה. כן אומר, נפש, רוח ונשמה. הנפש, הרוח והנשמה של מי? שלי. אבל מי זה האני הזה שאתה מייחס אליו את שלושת אלה? אז צריך להבין שאני אחד שמתגלה בנפש, רוח ונשמה. האחד הזה שאני מייחס לו את שלושת האופנים האלה של הקיום, מי זה? זה החיה. למשל, אחד אומר, תשמע, היד שלי, האופניים שלי, והתואר שלי. אז זה שלושה דברים שונים, נכון? יד, אופנוע ותואר, זה שלושה דברים שונים לגמרי. אז מי זה האני הזה שאליו אתה מייחס לשלושת אלה? נכון? צריך שזה מישהו. אז אם מישהו אומר, הנפש שלי, רוח שלי, נשמה שלי. נכון שבין הנשמה, הרוח והנפש יש יחס השתלשלות. אבל שלושתם מיוחסים אל איזו אישיות מסוימת. מי זאת האישיות הזאת? שאצלה, שהיא בעצם השורש של הנפש, רוח והנשמה, שהיא בעצם אצלה איננה מבחינה במדרגות. זה החיה. כלומר, במדרגת החיה, כל המדרגות מתאחדות. זה השאלה שמישהו פה שאל. האם אפשר לחיות נפש, רוח ונשמה, חיה, נפש, רוח ונשמה ביחד? כן, אם אתה במדרגת החיה. וזאת הייתה מדרגתו של אדם הראשון. כלומר, בעוד שאצל משה הוא חי לגמרי את חיי הנשמה שלו, אדם הראשון הוא כבר חי את חיי החיה. לכן אין אצלו הבדל בין הנשמתיות לבין הטבעיות. זה נכון, בין המוסר לטבע. אין אצלו הבדל. ולכן אדם הראשון יכול לעבוד את השם דרך הטבע. מה שאצלנו הוא עבודה זרה.
הוא במדרגה יותר גבוהה מיצחק?
בוודאי. והוא יותר גדול ממשה.
כלומר, החיה הזאת זה בעצם...
אני ממליץ על זה את המשפט, רוח החיה באופנים. כלומר, רוח החיה באופנים השונים של האופה.
כלומר, אף פעם לא היה קיים דבר כזה חוץ מאדם הראשון.
נכון. אבל אנחנו זוכים לזה מדרגה מסוימת בחג הסוכות. בחג הסוכות יש התפייסות של האדם הדתי עם האדם הטבעי, עם העולם הטבעי. נכון? זה חג פסטורלי כזה. יושבים בתוך הירוק. ולוקחים אפילו אגודה של ירוק. כן, מה? זה מה שיש לדוסים לעשות, שילמדו תורה. כן? אלא יש פה איזה מין רוח של חיה שמופיע בעקבות יום הכיפורים. יום הכיפורים תיקון הרע, ואז אפשר שוב לחיות את החיה. אבל יש התנזרות מהטבע, לא אוכלים חמץ. בפסח יש איזה מין רתיעה עדיין.
אבל למה חמץ זה משהו עשוי?
זה תפיחה. לא, זה מה שתופח מעצמו. אנחנו מדכאים את זה. וצריך בשביל זה איזה מוסד מלאכותי, התנור, כדי שזה לא יתפח. מה ראי שנייה, מה אתה רוצה?
יש לי שאלה שאני מקווה שנצליח לנסח אותה.
זה גם אני.
אם האני זה בעצם, לא הצלחתי להבין מה זה האני, אם הרוח, חיה ונשמה, זה
משהו שתמון בתוך אני. אני חשבתי שה...
זה מיוחס לאני שלי, לא שתמון.
שמיוחס לאני שלי. כן. זאת, אני חשבתי שהאני זה בעצם ה... בעולם הזה זה נאמר ה... הרוח או
הנפש, לא משנה, כן, זה מה שרוב בני האדם מרגישים.
ועכשיו הבנתי שזה לא זה, זה בעצם אני, הזמן...
כלומר, זה המשחק, כי אני שבתור הנפש וזה, זה המשחק שאני משחק בעולם הזה. כל אחד הרי פה משחק כמו על במה. כן? תראה לצריכה שלמשל, יש אנשים, קבוצת תיאטרון, עוסקת, להקת תיאטרון, מעבירה את המלט על הבמה. הסתיימה ההצגה, באים כל השחקנים, קודם קידה, כולם מוחאים כפיים, זה, ואחד ממשיך לחשוב שהוא המלט. יש איזה בעיה, נכון? מה להיות או לא להיות, זה, כן. יש פה איזה בעיה. זאת אומרת, כל אלה הם לבושים של החיה שלנו.
אז מה זה אני? אני הוא...
לא, יש אני המודע. אני המודע זה נפש, רוח או נשמה.
זה
הרכבה
של שלושה.
או, לא, זה או זה, או זה, או זה. כן. אבל יש... מה שאני באמת. וזה לא רואים בעולם הזה. אבל זה מאחד את כולם. כלומר, לכן אני יכול לייחס גם את הנפש ואת הנשמה לאותה אישיות. לכאורה, הנפש והנשמה הם כל כך שונים שהייתי אומר שזה שלושה אנשים שונים. כשאני רואה את הנפש, אני אומר, זה איש אחד, הרוח זה איש שני, והנשמה זה איש שלישי. למה בעצם להגיד שזה אותו אדם?
זה אותו אדם.
איפה האדם הזה? יפה, אז אותו אדם שאתה אומר עליו, זה החיה, יפה.
אבל אני, שנייה, אני חוזר לאני. אנחנו כל הזמן משתמשים במילה אני. השאלה היא, האם האני שאני מדבר עליו, שאני מרגיש אותו, הוא בעצם חלק מה... כי אנחנו אומרים שבעצם אנחנו צריכים להגיע למצב של חיה, שזה דמות כוללת, זה לא...
נכון, שבה יש אחדות בין קודש לחול, בין הנפש לרוח, בין הנשמה.
אז יש בכלל אני פרטי?
יש, בוודאי.
אני פרטי יש גם במישור הנשמתי או רק במישור של הנפש?
בכל המישורים.
בכל
המישורים אני
פרטי.
החיות הכוללת שבכל זה.
מי הוא בן שיח אמיתי של בורא?
זו השאלה הגדולה.
זה חיה. במובן שאישיות שלי כרגע, כן, בגילוי הזה, זה רק דמוי, זה דמיון שלי, שזה בן שיח, שמשהו גבוה יותר מאישיות הזאת, שמשהו שיש בו רצף מגלגול לגלגול, זה הבן שיח האמיתי. אז מה זה, נשמה, חיה או יחידה?
אני לא יודע, לא יודע לענות לך. זו שאלה, אני קצת מגמגם. כן.
מה שונות הנשמות?
מה?
מה שונות הנשמות זו מזו?
בייעוד שלהם. ממילא ברצון.
הרצון שנתן אותה כבר לכל אחד את יהודה.
הרצון של כל אחד. הרצון שלי זה שונה מהרצון שלך. הרצון האמיתי באמת שלי. והרצון הבאמת האמיתי שלך הוא לא זה.
מה זה נשמה גבוהה?
נשמה גבוהה זה שהיא רוצה דברים גדולים. ויש לך שרוצה דברים קטנים.
אותם דברים בעצם של
יום שכמו ההבדל בין הקדוש לבין מי שאינו קדוש. כן.
יכול להגיד לי את
החיים,
או
באנגלית,
או בצרפתית,
לא. לא, אין מילה בשביל זה.
אין מילה?
אתה יכול להגיד ויטליטי.
זה לא, ויטליטי או
אלייב? ויטליטי, כן.
אלייב, לא, לא.
לא, לא, לא אלייב. ויטליטי. כן.
כן. שאני למשל זה משהו שאי אפשר לקחת לי?
זה תלוי איזה אני. יש אני שכן אפשר לקחת ממך. כן, נכון, נכון. בנשמה אי אפשר אותו. האני האמיתי הזה אי אפשר לקחת אותו. כן. עכשיו, מה עם היחידה? נשאיר את זה לפעם הבאה. עכשיו, אנחנו עכשיו עוברים